ברוכים הבאים לפרק של תודה רבה. היום ראינו את רותם פטרנקר. היום יאב לא פה. זה פרק ראשון שלי שאני מקליט לבד. יאב הלכה לשרוף אנשים בנבדה. הפרק הזה לא ישוחרר בדיוק עכשיו צמוד להקלטה. אנחנו נחכה איתו קצת, אז אתם תשמעו אותו בהמשך. רותם הוא דוקטורנט בתחום הפסיכולוגיה, הוא חוקר במחקר העיקרי שלו, מיינדפולנס וריכוז. הוא יספר על המחקר שלו היום, ולפני שנה וחצי הוא הקים קבוצת מחקר שמבצעת מחקר במייקרודוזינג. הוא יספר היום על המחקר. אני מאוד נהניתי מהפרק, אני חושב שזה אחלה entry point להבין קצת איך מתבצע מחקר מדעי, וגם מחקר מדעי מהדור החדש, שרותם קצת יסביר מהו, בגישה פתוחה יותר, שמשתפת את המידע ולא צוברת אותו לעצמה במגדל השן האוניברסיטאי. מאוד מאוד מרענן לשמוע אנשים שעושים דברים כאלה בגישה חדשה. אני עדיין ממשיך לבקש שתשתפו אותנו, זה מוסיף לנו עוד מאזינים ונותן לנו אנרגיה טובה להמשיך לעשות את הפודקאסט. בקרוב אנחנו נצא באיזשהו קמפיין מימון, אנחנו נספר עליו בהמשך ברגע שהוא יקרה. משהו לייט, ואני מקווה מאוד שתהנו מהפרק.
תודה רבה.
תודה.
תודה.
תודה
רבה.
היי רותם.
אהלן.
מתי באת לארץ? אתה עכשיו בביקור, נכון?
כן, אני פה כבר בערך שבוע. וממש, כמו שזכרתי, האוכל טעים, אנשים נחמדים, נורא כיף, בייחוד תל אביב. עיר חיה, חיה, נושמת, בוערת. כן. נדר.
איפה? אז אתה ישן בתל אביב.
כן, הייתי, כן, רוב הלילות שלי פה בתל אביב. הייתי קצת אצל אמא שלי בחיפה, אבל כן, אני בעיקר, כשאני בא לישראל, אני בעיקר בתל אביב.
כמה זמן אתה כבר לא גר בארץ?
מ-2011, אז 7 שנים.
שמה, נסעת לעשות תואר ראשון, אמרת לי.
כן, נסעתי לטורונטו לעשות תואר ראשון. התכנון היה להיות לעשות תואר בפיזיקה, כי רציתי להבין את הבסיס של המציאות. אבל די מהר הבנתי שאני גרוע בפיזיקה, ושהרבה מהמציאות שאנחנו חווים זה יותר איך אנחנו, המשקפיים שאנחנו מרכיבים, התודעה שלנו ולא המציאות עצמה.
אז עברת ללמוד?
פסיכולוגיה.
פסיכולוגיה קלאסית או...
בתואר ראשון זה... עשיתי קורסים במדעי המחשב, בבלשנות ובפילוסופיה. אז אפשר לומר שסוג שלמדתי קוגניציה.
כן, זה ממש דומה למה, למה שאני מכיר בתור תואר בקוגניציה, באמת, בלשנות.
למעשה בטורונטו זה... אפשר לעשות תואר בקוגניציה, אבל זה בניגוד לפה שזה נחשב מאוד איכותי, וכאילו שזה מאפשר לך לעשות הרבה דברים בהמשך, בטורונטו זה כאילו... זה תואר ביניים כזה, זה תואר של אתה לא בדיוק יודע מה אתה רוצה לעשות, אז אתה במקום להחליט או מדעי המחשב, או פסיכולוגיה, או נננה, אתה עושה משהו באמצע, ואז אחרי זה קשה לעשות תארים מתקדמים, קשה למצוא עבודה. אז זאת בעצם הסיבה שלמדתי פסיכולוגיה ולא קוגניציה. כשעשיתי במהלך התואר הראשון, עשיתי חילופי סטודנטים בארץ, אז הייתי, הקורסים שלקחתי פה היו במדעי המחשב, בבלשנות, קורס של תואר שני, ובפילוסופיה. לא כל כך פסיכולוגיה.
ישראלי שעושה חילופי סטודנטים בארץ.
כן, רציתי, אמרתי, כאילו בעצם לא הכרתי את ישראל, השתחררתי מהצבא. הייתי בסמר, בקיבוץ בערבה איזה שנה, ואז הייתי שנה במזרח, ואז הייתי עוד חצי שנה בסמר. ובעצם מיד אחרי זה עברתי לטורונטו, והרגשתי שכאילו לא באמת הרגשתי איך זה לחיות בישראל כמבוגר. אמרתי, נחזור לפה לשנה וניתן איזה צ'אנס.
והצ'אנס פחות צלח.
זה לא בשבילי. גם גרתי בירושלים, ונראה לי שירושלים זה כאילו ישראל על מלא. זה כאילו הכי אינטנס.
כן, יש שם איזו אווירה מאוד קיצונית, יש לי הרבה חברים שגרים בירושלים, ואני לא יודע אם הייתי מצליח לגור שם שלוש שנים.
אתה יודע, זה הרבה מהטוב והרבה מהרע.
כן, מאוד טוב, יש שם סצנה מאוד יפה, גם אני הרגשתי שהמקום הזה שיש כל כך הרבה תרבויות, הוא גורם לאנשים להוציא את הייחוד שבהם במובן הטוב. כאילו, אני זה, ואתה לא תיקח לי את זה, ומין כזה להציב גבולות כאלה. לא מהמקום הרע, אז את זה אהבתי, אבל זה כל הזמן להיות במקום הזה של המלחמה על המקום שלך.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
ואז המשכת לתואר שני שם?
כן, ואז המשכתי לתואר שני. הייתי בכיוון של להמשיך להישאר רק באקדמיה. מה שמעניין אותי זה מדע, אני אוהב לחקור. עשיתי מחקר גם במהלך התואר הראשון ומאוד נהניתי. ואז סביב תחילת התואר השני שלי גם התחלתי לעבוד עם מנחה ש... לא כך התחברנו באופן אישי, אבל יותר חשוב מזה, סביב תחילת התואר השני שלי, מה שנקרא replication crisis, התפוצץ. ה-replication crisis זה...
כן, בוא, אם אתה יכול לפרט על זה קצת.
זה המצב הנוכחי שבו בעצם במשך כמה עשורים עשינו מלא ניסויים בפסיכולוגיה, וכל פעם יצא ניסוי, יצא תוצאה, אנשים אמרו, אוקיי, אם יצא תוצאה, כנראה שזאת האמת, ונסתפק בזה.
כן.
פרסמו מאמר, ואז אחרי זה אנשים אחרים השתמשו בידע הזה בשביל להמציא עוד רעיון ולכתוב עוד מאמר. ובעצם בשום שלב אף אחד לא עצר ואמר, רגע, רגע, האם אנחנו בטוחים שמשהו מהתוצאות האלה, יכול להיות שמשהו יצא במקרה, בפוקס, יכול להיות שצריך לחזור על הניסוי הזה כדי לוודא שהתוצאה יצאה באמת, יכול להיות שהחוקרים לא דיווחו את כל מה שהם עשו. אז בימינו, יש, כאילו, זה התפוצץ סביב, נגיד, שנת, זה התחיל סביב 2011, כרגע זה עדיין נושא שבוער, ולפחות אליי זה הגיע בתחילת התואר השני. התחלתי לעבוד עם מנחה שממש לא הייתה, היא, כאילו, היא הייתה יותר מבוגרת, והיא הייתה ממש בקטע של לעשות מחקר כמו שהיו עושים פעם.
כן.
כלומר, לבדוק 100 דברים על כל, בכל ניסוי, מה שלא עובד לא לדווח, לדווח רק את מה שעבד.
כן.
שיש סיכוי, סיכוי טוב שזה יצא במקרה, ושזה לא אפקט אמיתי.
נכון.
אבל כל מה שעניין אותה זה שיצא לה משהו חדש, כדי שהיא תוכל לפרסם, וזהו. כשניסיתי לדבר איתה על איך אני חושב שאפשר לשפר את המצב, אני אשמח לדבר על זה עוד, אני יודע שזה לא הפוקוס של הפודקאסט, אבל שיש כל מיני דרכים, יש דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להימנע ממצבים שאנחנו מפרסמים מדע מזויף, היא די התנגדה. היא אמרה, זה ככה עושים וזה הכל ואל תתווכח ואני אגיד לך מה לעשות.
אני חושב שגם הרבה מאוד סטודנטים בארץ לפסיכולוגיה חווים את אותה חוויה שלך. אני ראיתי את זה גם בתואר שלי, וזה ממש מבאס.
זה ממש מבאס, אבל אתה יודע, יש איזו אמרה שמיוחסת למקס פלנק, אני לא חושב שהוא באמת אמר את זה, או לפחות לא אמר את זה ככה, אבל שהמדע מתקדם על הוויה אחת כל פעם. אתה יודע, צריך שהדור הישן יתחלף, הדור החדש יביא דברים חדשים.
כן.
אז לי לא הייתה סבלנות לחכות עד שאני אהיה מרצה. אמרתי, תקשיבי, או שאנחנו עושים את זה כמו שצריך, שאני לא יכול לעבוד איתך. והיא אמרה, אוקיי, אז תמצא לך מנחה אחר. אז עזבתי אותה. ולא היה לי מנחה אחר, וזה היה די מלחיץ, כי כאילו, סטודנט לתואר שני שאין לו מנחה, אם הוא לא נמצא מנחה, הוא לא יהיה בתואר שני.
כן.
אז בסופו של דבר הצלחתי למצוא את המנחה שאני איתו עכשיו, שהוא במקרה גם פסיכולוג קליני. וגם היה לי מאוד טוב לעבוד איתו, היה פתוח לרעיון של Open Science, שזה היה כל השיטות להימנע ממדע מזויף. וגם נוכחתי שיש... הקטע הקליני זה אולי משהו שמדבר עליי יותר, כי זה נחמד, זה טוב ויפה לכתוב עבודות ולפרסם אותן בירחונים, ואז, אתה יודע, 20 אנשים אחרים קוראים את המאמר שלך, כן. כי הם במקרה מהתחום שלך ויופי. אבל יש משהו בזה שיהיה לך אימפקט על חיים של אנשים אמיתיים, וגם שהמחקר שלך, זאת אומרת שלא סתם תשב בחדר ותחשוב, בוא נה, יש לי רעיון מגניב, אלא שזה יהיה... מה שיניע את זה, זה... זה, איזה השפעה תהיה לזה על חיים של אנשים.
כן.
אז נראה לי זה ממש חשוב.
מאוד. אני גם כאילו טיפה אבהר בשביל המאזינים שלנו שלא מגיעים מהעולם הזה, שמה שאתה מדבר עליו בעצם זה בניגוד לעשות מחקר של אוקיי, איך אני תופס משולשים בזמן שאני עושה X, שיכול להשפיע על מחקרים אחרים בתחום הזה, ויש לזה חשיבות גדולה, אבל זה מה שזה. אתה מדבר על מחקרים קליניים בשיפור חיים well-being של אנשים באופן ישיר.
בדיוק. שזה גם השיקול של איך לעזור לאנשים שרע להם, שיהיה להם יותר טוב, וגם אנשים שטוב להם, איך לשפר את מה שנקרא flourishing שלהם, שיהיה להם עוד יותר טוב, אתה יודע, לשפר יצירתיות, לשפר הנאה מהחיים, דברים כאלה. אז בעקבות זה התחלתי בעצם תואר שני מחקרי, ו... סיימתי עכשיו תואר שני מחקרי, אבל אני ממשיך לדוקטורט קליני, כי אני רוצה גם להיות קלינאי וגם לעשות מחקר קליני.
מזל טוב.
תודה
רבה.
אתה
לא עוצר בין הדברים, אני מבין.
לא, אני סבבה, אני ממש, ממש כיף לי באקדמיה, זה מוזר.
מעולה. כן, זה מדהים, אני ממש רציתי שיהיה לי כיף באקדמיה, אתה יודע? ממש, בתואר ראשון, אמר, כאילו, איך שהתחלתי לעבוד במעבדה, הבנתי שכנראה זה לא הולך להיות שם, ואז מין הפרספקטיבה של מה שציפיתי שיהיה בחיים שלי, הבנתי שזה כנראה לא הולך להתממש, אז ממש כיף לראות בן אדם שזה תפס אותו וזה כיף לו.
היה לי מלא מזל, נראה לי שנפלתי באופן קונסיסטנטי על אנשים שממש היה מגניב לעבוד איתם, שכאילו שעשו עבודה מעניינת, שהם אנשים נעימים ושהיו מדענים, שבאמת היה לי הרבה השראה, אז קרדיט where it's due.
כן, שמח לשמוע. אז מה חקרת עכשיו במאסטר, כאילו בהקשר של עם החוקר החדש הזה שהצטרפת עליו?
אז תחום עניין המרכזי שלי קשור בריכוז ממושך, בלשמור את תשומת הלב על אובייקט מסוים, בעיקר כשהאובייקט הזה הוא לא משהו מורכב, אלא משהו מאוד פשוט. אז זה מצבים שבדרך כלל, זאת אומרת, דוגמה קלאסית הזה זה נהיגה. כן. וכשבן אדם נוהג הרבה זמן, אז הוא מתחיל להשתעמם, ואז הוא מאבד ריכוז, ואז הוא משתעמם למעשה, ואז מהשיעמום הזה הוא עוד יותר מאבד ריכוז, והביצועים שלו הולכים ויורדים. בסיטואציה כמו נהיגה זה מאוד מאוד מסוכן. וזה קיים בהרבה דברים במציאות, אבל איך שזה, המובן שבו זה מעניין אותי, אני סקרן למה בעצם אנשים מאבדים ריכוז, ואיך זה מרגיש לאבד ריכוז, והאם יש דברים שאנחנו יכולים לעשות בקשר לזה, כדי לשפר את הריכוז. שוב, זה כאילו הפן של, אוקיי, מצאת, נגיד, יש לי איזשהו ממצא, אבל מה זה אומר בעולם האמיתי?
כן.
מה שחקרתי בתזה, זה את הקשר בין מדיטציית מיינדפולנס, וביצועים במטלה כזאת של sustained attention, ריכוז ממושך. ומה שמצאנו, זאת אומרת, הממצא אחד חדש שיש לנו, זה שאכן אנשים שהם יותר מיינדפול, שהם נוטים להרגיש יותר את הגוף שלהם, ולהיות מודעים לרגשות שלהם, ודברים כאלה, אז הם יותר טובים בריכוז ממושך, לא בהמון, אבל בצורה משמעותית ומובהקת. אבל מה שאותי יותר עניין זה להבין למה. כי מי שמכיר מיינדפולנס, יש לזה בעצם, אפשר להגיד שיש לזה לפחות שני אספקטים. אחד מהם זה שמתרכזים במשהו מסוים מרגע לרגע, ומודעים אליו כל הזמן באופן עקבי, וזה קטע של ריכוז, אבל גם יש את העניין של, אחרי שאתה מודע למשהו, אתה מקבל אותו כמו שהוא, אתה לא שופט אותו, אתה לא דוחה אותו, אתה לא מקבל אותו, אתה אומר, אוקיי, זה מה שזה. שזה איזושהי גישה רגשית, זה לא להגיב. אז לא ידענו אם מיינדפולנס עוזר לריכוז, או שהוא עוזר לרגשות. והתוצאות שלנו, highly suggestive, זאת אומרת, יש סיכוי טוב, שמה שמניע את היחסים בין מיינדפולנס לריכוז, זה עלייה ביכולת להכיל רגשות שליליים. כי זה מה שקורה בסיטואציה כזאת. אתה משתעמם, אתה נהיה מתוסכל, נהיה לך לא נוח, אתה כבר לא רוצה להיות שם, ואתה מתחיל, כאילו לא מעניין אותך המטלה יותר.
לנוע באי נוחות בכיסא.
בדיוק.
מעניין, לא הייתי חושב על זה בכלל. באמת הייתי חושב רק על האספקט הזה של שריר ריכוז, וזה שאני מתרגל מיינדפולנס הוא פשוט חזק יותר. לא הייתי חושב על הפן הרגשי שפחות לא נעים לי, אז אני מצליח.
כן, אז זה משהו שגם אותי מאוד מעניין, וזה משהו שהייתי רוצה להמשיך, אני כנראה אמשיך לחקור אותו גם בדוקטורט, ובסופו של דבר הייתי רוצה שגם סבבה והכל יופי שאנחנו מוצאים יחסי גומלין, או אתה יודע, איזה שהן מערכות יחסים. אני רוצה להבין איך אפשר לגרום לאנשים להשתעמם פחות, כי השעמום זה כאילו המחלה הדורית שלנו בגדול.
כן.
כל משעמם כל הזמן. אז איך אפשר שיהיה לנו יותר סבבה?
מעניין. ופחות לגלול בפיד.
כן, כאילו שאתה מכיר, יש את הרגע הזה שאתה נגיד מחכה למישהו או למשהו,
כן.
וה-go-to שלך, אתה מוציא את הפלאפון, מתחיל לגלול.
נכון.
אז איך אפשר, במקום לעשות את זה, להגיד רגע, אולי אני רגע ארגיש את הגוף, אולי אני ארגיש את הנשימה, אולי אני אחשוב רגע מה קורה איתי בחיים והאם סבבה לי.
נכון.
או לפחות, כאילו, אני אהיה איפה שאני.
כן. אני, זה מצחיק, יש כאילו, אחרי שעשיתי סדנאות של מיינדפולנס, וריטריטים של מדיטציה, אז זה שאלות שעולות הרבה, האוטומציה בעצם שאנחנו חווים ביום יום. בדרך כלל, בתוך סיטואציה שמתחיל להיות משעמם בה, שזה בדיוק הסיטואציה הזאת שאתה מדבר, שאתה רגע מתחת לבית, מחכה לאח שלך שיבוא לאסוף אותך, ו... ואני כאילו מנסה לעשות לעצמי מין צ'קליסט כזה של, רגע, אוקיי, לפני שאני מוציא את הטלפון, בוא נחשוב, מה עשיתי היום, מה אני צריך לעשות אחרי זה, מה יש לי מחר, יש משהו שאני צריך לחשוב עליו, לא? אוקיי, טוב, אז יאללה, מותר לי כאילו סתם להיות טמבל. זה בדרך כלל הליין החשיבתי. בזמן האחרון אני מנסה לא להוציא את הטלפון, וזה ממש לא פשוט. ממש, כאילו, אתה מתחיל להמציא משחקים, לספור מכוניות, להסתכל על אנשים. זה מעניין לראות עד כמה אתה מותח את זה, רק בשביל לא להרגיש את השעמום הזה.
כן, אבל גם נראה לי, כאילו, חשוב לזכור שגם שעמום, כנראה שיש לו איזושהי סיבה, בין אם אבולוציונית או אחרת, זאת אומרת, זה אמור לשדר לך שהתודעה שלך כרגע unengaged, כאילו יש לך משאבים מנטליים שלא הולכים לשום דבר, אז הראש שלך ישר מתחיל לחשוב, למשל, מה קורה איתי, האם יש דברים ששכחתי לעשות, או כאילו, אתה יודע, אתה מתחיל לחשוב או על העתיד, או על העבר. וכן, קיצר.
עכשיו, חברים, אני מבטיח שאנחנו נגיע למייקרודוזים, נשבע, אבל בגלל שכן הגענו בזה, כן מעניין אותי מבחינת מה שאמרת על הדרך לעשות מדע, מה שנקרא open science. אז למשל במחקר הזה, איך בא לידי ביטוי גישת open science?
אני שמח שאתה שואל. יש כל מיני דרכים שכרגע אנחנו מנסים להילחם בתופעה של חוקרים שלא עושים את המדע כמו שצריך.
כן.
לפי דעתי, שתי הדרכים העיקריות הכי חשובות לעשות את זה, זה אחת, לרשום מראש, לעשות pre-registration להיפותזות, לתוכנית מחקר, והשנייה, זה לפרסם את כל הדאטה בתום המחקר. עכשיו, אני יותר ספציפי, יש כל מיני אתרים כיום שאפשר להירשם אליהם, זה בחינם, הם נותנים שירות בחינם של... אתה כותב את כל התוכנית מחקר שלך, והם גם, אם תרצה, הם נותנים לך פידבק, אומרים לך, זה רעיון טוב, או איך שכתבת את זה, זה לא מספיק ספציפי, או ספציפי מדי, ואתה בעצם רושם את כל הדברים שאתה מתכוון לעשות. ואז אחרי זה, זה נשמר, זה טיימסטמפט, ונשמר אונליין, אבל זה סודי, אף אחד לא יכול לראות את זה, וכשאתה, אחרי שאתה עושה את המחקר, כשאתה רוצה לפרסם את המאמר שלך, אתה מגיע לירחון שבו אתה רוצה לפרסם, ואתה מראה להם, תראו, זה הפרי-רג'יסטריישן, וצד לצד, זה המאמר שלי, ותראו, מה שכתבתי שאני אעשה זה 1, 2, 3, ומה שעשיתי זה אכן 1, 2, 3. גם עשיתי את 4 שלא תכננתי לעשות, אז יש לי פה ממצא שנראה מעניין, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא אמיתי, או שהוא יצא בפוקס. אני רוצה לשכפל את זה, שוב, לעשות את אותו מחקר, הפעם אני חושב שזה יקרה, ואני ארשום את זה מראש, ואם זה יקרה שוב, אז יש לי ביטחון יותר גבוה שזה אמיתי. כן. זה דבר אחד שאפשר לעשות. הדבר השני שאפשר לעשות, ושוב, לדעתי שניהם חשובים, מרגע שמפרסמים את המאמר, אפשר גם לפרסם את הדאטה סט האורגינלי. כלומר, אתה הופך את המידע שמצאת, כל מה שאספת, כל מה שלמדת, אתה הופך את זה לפומבי. ואז אנשים יכולים להסתכל על מה מצאת, הם יכולים להריץ מחדש את הניתוחים כן. הסטטיסטיים שלך, כדי לוודא שלא עשית במקרה הטוב טעויות, ובמקרה הרע שגיאות מכוונות, כדי שזה ייראה רע. וגם, הם יכולים להסתכל על הדאטה שלך ולהגיד, בונה, מצאתי פה איזה טרנד, זה לא משהו שהחוקר הזה ספציפית התעניין בו, אבל יש פה משהו. עכשיו אני יכול מתוך זה לחשוב על רעיון למחקר חדש.
כן.
אז זה גם מאפשר איזושהי בקרה בין חוקרים. אני יכול לראות מה מישהו אחר עשה ולמה, וזה גם מאפשר שיתופי פעולה, ואתה יודע, זה תרומה לקהילה המדעית. כי נכון. כי כל אחד יכול לראות מה אנשים אחרים עשו, ולבנות על זה.
נכון.
כי בסופו של דבר, כשאנחנו מפרסמים מאמרים, מספר העמודים מוגבל, מספר המילים מוגבל, אתה לא יכול לדבר על הכל. אז ככה זה מאפשר, הכל פתוח.
נכון. גם אנחנו חיים בתוך איזושהי סיטואציה שיש לנו באמת את הפריבילגיה, גם ללמוד באוניברסיטאות טובות, וגם לקבל יחסית, שוב, זה מאוד קשה להגיע למקום הזה, אבל לקבל יחסית בקלות תקציבים בשביל לעשות שאלונים, ל-100 איש, 150 איש לעשות מחקר. בן אדם סתם אני מקצין את זה, אבל בן אדם באי איפשהו, שאין לו את היכולת הזאת, אבל יש לו איזשהו ראש מאוד פורה, יכול להסתכל על הדאטה הזה שמפורסם חופשי וחינם, ולהתחיל לשחק, להתחיל לעבוד בתור חוקר. לא לפרסם אולי, אבל להתחיל להשתעשע בנתונים האלה.
לגמרי, וסליחה, יש, כן. קרה לי משהו ממש כזה, לפני כמה שבועות, הייתי בפירו ופגשתי איזה בחור שהוא מרצה בשטוקהולם, בשוודיה. והתחלנו לקשקש, ואמרתי לו שאני מתעניין במחקר על פסיכודליה, והוא אמר שהוא גם עוד מתעניין במחקר הזה, ושהוא היה שמח לעבוד, כאילו סיפרתי לו קצת על התוצאות שלנו, גם על השיטות, אז הוא היה רגוע שהשיטות טובות, וסיפרתי לו התוצאות שלנו, הוא אמר, זה נשמע סופר מרגש, אני מאוד אשמח, אם אתם צריכים עזרה, הוא כאילו במשין לרנינג ודברים כאלה,
כן.
אם אתם צריכים עזרה, אני מאוד אשמח לעבוד איתכם, אבל אם אני מפרסם איתכם, זה חייב להיות בשם עת, כי המצב כרגע בשוודיה הוא שאם אני אפרסם משהו על מחקר פסיכודלי, עלולים לפטר אותי.
וואו.
אז זה מהדברים שיכולים לקרות, אתה יודע, אתה יכול לקבל, אם אתה מפרסם את הדאטה סט שלך, אתה יכול לקבל מייל ממישהו, שנגיד, אתה יודע, הוא חוקר, לא יודע, במצרים, או באיזה מקום שכאילו, שיש...
קשה יותר לפרסם בדברים האלה.
שיש, כן, שיש תחושות שלילות כלפי סמים מסוימים, ואז אפשר לשתף פעולה, ככה.
מדהים.
כן, זה ממש נהדר, אני מאוד מאוד אוהב את ה-Open Science.
מדהים, יפה. טוב, אנחנו נפרסם גם לינקים לדברים האלה, לאנשים שזה כן קצת יותר מעניין אותם. אני חושב שזה באמת הגישה הנכונה יותר, כמו שאמרתי מקודם, אני מאוד התאכזבתי כשהגעתי לאוניברסיטה, מהדרך שבה מבצעים מחקר. ממש. ומהמחקר, כאילו אני מצטער להגיד את זה, אבל המחקר הרבה פעמים המיותר שחוקרים עושים כדי לשמור על המקום שלהם, ובצורה שבטוח שאם היה את הדאטה סטס פשוט פתוחים, זה היה מונע את כל העניין הזה של לשאול אנשים את אותם שאלות שוב ושוב, במלא אוניברסיטאות בעולם, כשהרקע שלהם הוא לא משנה. יש הרבה מחקרים כאלה שזה פשוט לא משנה, אם אתה שואל את השאלה באנגליה או בישראל, ברמה הבסיסית של המחקר, ואז מרגיש נורא מיותר כל הסיפור הזה.
האמת היא שאתה מצביע פה על בעיות אחרות של הדיסציפלינה. למשל, יש מאמר שיצא לפני איזה כמה שנים, והוא עדיין מאוד בתוקף, הוא נקרא We are the weirdest people on earth. ו-weird זה ראשי תיבות של white, educated, industrialized. אני לא זוכר מה... כולם, 96% מהמחקר, מכלל המחקר הפסיכולוגי שנעשה על כדור הארץ, נעשה או בצפון אמריקה, מערב אירופה, אוסטרליה ויפן. כאילו... אני חושב שעדיין יש דברים ש... אפילו ברמת המדע הבסיסי, יש הבדלים, אני חושב, בין אנשים. אז אני חושב שאנחנו ממש מפספסים את זה. אבל אני, כן, אני מסכים ש... אם דאטה יהיה פתוח, זה יחסוך הרבה מחקרים מיותרים. וגם מה שאמרת, מצביע על המבנה תמריצים המעוות שיש באקדמיה, שאתה צריך לפרסם כמה שיותר כדי לשמור על המעמד שלך, ואז יש לך, בעצם יש לך לחץ לפרסם דברים, גם אם הם לא טובים.
אז אני שמח לשמוע שזה קצת משתנה, ושיש חשיבה לכיוון האחר. אז איך הגעת מהתחום מחקר הזה, שהוא מאוד... כאילו יש איזה שהם הקשרים, אבל איך הגעת בעצם ללחקור מייקרודוזינג? בואו נתחיל לגעת בעניין.
יאללה, בכיף. האמת היא שכמו בהרבה מקרים אחרים בחיים, התמזל מזלי. אני... יש לי איזה מכר שלי, שהוא פסיכיאטר בטורונטו, ידע שאני מתעניין בזה, זאת אומרת, יש בשנים האחרונות, נגיד בעשור האחרון פחות או יותר, יש את מה שנקרא הרנסנס הפסיכודלי הרי,
כן.
שחוזרים לחקור את זה. אז זה מכר שלי, ידע שאני מתעניין במחקר הזה, אתה יודע, הייתי קורא חלק מהמאמרים החדשים שהיוצאים. עיקר העניין שלי היה במיינדפולנס, אבל הרגשתי שיש גם קשר בין הדברים האלה. כלומר, כמו שיש קשר בין מיינדפולנס לריכוז ולשינויים רגשיים, ככה גם פסיכודליה. אז הייתי קורא מדי פעם אמרים, אבל זה לא היה עיקר העיסוק שלי. אז המכר הזה ידע שזה מעניין אותי. ואיזה יום הוא פשוט שלח לי מייל, אמר לי, תשמע, אנחנו חושבים להקים קבוצה של בעיקר פסיכיאטרים, ואני יודע שאתה גם מתעניין בזה, אז נעשה קבוצת קריאה, כי יש עכשיו עוד ועוד מחקרים יוצאים. אמרתי, יאללה, מגניב. ואז באתי לפגישה הראשונה, זה היה 12 פסיכיאטרים ואני.
וואו.
הם היו בקטע של לקרוא. ואני אמרתי, חבר'ה, תראו אותנו, אנחנו יכולים להיות כוח משל עצמנו, בואו נחקור, בואו לא רק נקרא. והם אמרו, אולי וזה, נראה. לפגישה הבאה כבר הזמנתי עמית שלי וחבר שלי, שקוראים לו תומאס אנדרסון, שיצא לנו קצת לעבוד ביחד לפני כן, גם על פרויקטים שקשורים בריכוז. הגענו לפגישה השנייה ואמרנו, אוקיי, תקשיבו, אנחנו צריכים לעשות מחקר, זה הזמן, אין סיבה שלא, אנחנו כולנו אנשים מוכשרים.
יש לך כבר שם באוניברסיטה בתור הג'ינג'י המופרע שמשנה פה דברים?
זה היה לי השם הזה עוד לפני זה.
כן.
קיצר, אמרתי, יאללה, אנחנו חייבים לעשות את זה. חלק מהם זרמו יותר, חלק מהם זרמו פחות. אני חושב שהרבה מהפסיכיאטרים הם גם ככה מאוד עסוקים, והם יותר מעוניינים לעשות את העבודה הקלינית שלהם, וכאילו בשבילם זה היה כזה משהו שעושים פעם בכמה חודשים, נפגשים עם כמה חבר'ה ומתקשקשים. אבל אנחנו החלטנו להקים קבוצת מחקר, כאילו שהיא כזה ספלינטר מהקבוצה העיקרית, כן? אז היה תומאס ואני ועוד סטודנטית לפסיכולוגיה, וארבעה מהפסיכיאטרים. והתלבטנו קצת על מה נחקור. ידענו שאנחנו רוצים להיכנס לתחום הפסיכודלי, אבל לא ידענו ממה נתחיל, וידענו שאנחנו צריכים קודם כל לבנות לעצמנו שם, שידעו שאנחנו קבוצה לגיטימית. שני הפרויקטים שהתלבטנו ביניהם, זה או מייקרודוסינג, שבזמנו לא היה זה שום מחקר, וגם היום סוג של אין על זה שום מחקר.
כן, המחקר פיראטי בעיקר.
כן, יש בחור אחד שפרסם לפני כמה חודשים, מחקר מאוד מצומצם של 20 וכמה נבדקים, והוא התכתב איתם במיילים. כן. אז כאילו...
יש את המחקר של פאדימן, פאדימן לא בדיוק מחקר, כלום. כן. זה...
הוא סבבה והכל, ואני כאילו, אנחנו בקשר, ואני מאוד מעריך את העבודה שלו, mm-hmm. אבל א', הוא, אני חושב שהוא מתראיין, אני אומר את זה תוך כדי שאני מתראיין פה, הוא מתראיין הרבה לפני שהוא פרסם.
כן.
והוא, הרבה מהשיטות שלו הן כזה שיטות של הדור הישן, לא בהכרח mm-hmm. בקונטקסט של מה שאמרתי על הפרי-רג'יסטריישן, אבל כאילו פחות ריגורוזי, פחות... כן. מדעי קשה. יותר כזה פסיכולוגיה של שנות ה-60-70.
נכון. יאמר לזכותו אבל שהוא אומר שהוא רוצה שאנשים ימשיכו לחקור את לגמרי. זה באופנים אחרים.
לגמרי, כן. כן. ויש, מי שמעניין אותו, יש פוסט-דוקית שעובדת איתו, קוראים לה סופיה קורב, שהיא גם סוג של, יש לה איזה ישראלי קונקשן. היא בחורה מאוד מאוד נחמדה, מאוד מאוד אינטליגנטית, והיא חותרת להמשיך את המחקר שלו. אז מי שמעיין אותו יכול לחפש אותה בגוגל ולראות מה היא מספרת.
אני אשים לינק עם השם שלה.
סבבה.
אוקיי, אז התחלתי, אמרת שהיה לכם שני דברים שחשבתם להתעסק בהם, מייקרודוזינג ו...
ומה שנקרא The Mystical Experiences Questionnaire. זה שאלון שמשתמשים בו לכל מיני דברים, גם לחוויות דתיות, אבל גם לחוויות תחת השפעה של full dose psychedelics. אז רצינו... סוג של, כאילו, אנחנו, אחת הנקודות היותר חזקות שלנו זה הכישורים הסטטיסטיים שלנו. אז רצינו לשחק כמה משחקים סטטיסטיים בגדול, להראות איך זה סקייל טוב, איך זה סקייל לא טוב, איפה ישתמשו בו, מתי הוא פחות יעיל, מתי הוא יותר יעיל. אבל עשינו סקירת ספרות דרך רבה, הספרות לא מאוד גדולה, וראינו שאין המון מחקר שישתמש בזה, ושחררנו וראינו שאין מחקר בכלל שעשה מייקרודוסינג. וזה נראה לנו מאוד חשוב, כי... אנשים עושים, יש מלא מייקרודוסינג. כן. יש, למשל, יש ברדיט, יש סאב-רדיט שנקרא מייקרודוסינג. כן. רדיט, למי שלא מכיר, זה של פורומים, ויש תתי פורומים. אז הפורום שנקרא מייקרודוסינג, ב-2016 היה שם איזה 6,000 איש, ב-2017 היה שם, בתחילת 2017 היה איזה 13,000, ועכשיו יש כמעט, או בסוף 2017 היה כמעט 30. אז כאילו זה גדל אקספוננציאל, יש מלא אנשים שעושים את זה.
כן.
אז אמרנו, זה גם hot topic, גם תהיה לנו השפעה על חיים של אנשים אמיתיים שכרגע עושים את זה, ויכול להיות שזה רק פלסיבו, ב' יכול להיות שזה מזיק והם לא יודעים. אז אמרנו, זה משהו שטוב וחשוב לחקור. ואז התלבטנו איך לעשות את זה. והבנו שהדרך הכי סבירה שאנחנו יכולים לעשות את זה, זה נתחיל ממשהו לא ממומן, שאנשים עושים בהתנדבות, אנחנו יודעים שזה עלול להטות את התוצאות.
כן.
אבל גם בזה ניסינו לשחק כל מיני משחקים סטטיסטיים ולהביא את התוצאות כמה שיותר אמיתיות.
אז מה עשיתם?
מה שעשינו זה לבנות סקר אינטרנטי, שרצינו שהוא יחסית קצר, כי ידענו שאנשים השתתפו בו בהתנדבות, אז כיוונו, הוא היה אמור לקחת בערך חצי שעה, ובעצם היו לו, הייתי אומר, שלוש מטרות עיקריות. אנחנו נפרסם ממנו שלושה מאמרים, כל המחקר שלנו pre-registered, ואני מאמין שתעלו לינק ל...
כן,
אז,
בטח.
כן, אז תוכלו, אז המאזינים יוכלו להיכנס ולראות כל ה-pre-registration שלנו, כל מה שתכננו לעשות, ושזה מה שאכן עשינו.
שזה כל מה שדיברנו בעצם עם ה-open science, בדיוק. והשיטה של לא לשנות את ההיפותזה בהתאם לתוצאות, אלא באמת לבחון את ההיפותזה, כן.
בדיוק. אז כן, שבעצם הייתה לנו תוכנית, ועקבנו אחרי התוכנית, ואנחנו לא משחקים משחקים ולא מנפיצים הנפצות. אז היו בגדול שלוש מטרות. המטרה הראשונה והכי פשוטה זה פשוט לאפיין מי הם האנשים שעושים מייקרודוסינג, מה הקטע שלהם, גילאים, מאיפה הם בעולם, כמה ההכנסה שלהם, האם יש להם נטייה ליותר או פחות מחלות נפש. פשוט זה כאילו מה שנקרא exploratory research, רק להבין מי האוכלוסייה בכלל ומה קורה איתם.
כן.
דבר נוסף שעשינו זה לבנות מה שנקרא טקסונומיה. בעצם לבנות, להבין מה, כשאנשים, השארנו, ביקשנו מהאנשים להגיד לנו מה שלושת הדברים שהם הכי טובים במה שאתם חווים ממייקרודוסינג, מה שלושת הדברים הכי רעים שאתם חווים ממייקרודוסינג. ואז רצינו לראות כמה אנשים מדווחים על מה, ומזה להבין מה, מה הדברים הכי נפוצים, וככה נדע, באמצעות מה שנגלה מהטקסונומיה הזאת, נוכל לבנות היפותזות למחקר עתידי שנעשה במעבדה.
כן.
כי כרגע כל מה שיודעים בגדול על מייקרודוסינג, הכל אנקדוטות. שמעתי ש, אומרים ש, נה נה נה. מפה אנחנו יודעים, יש לנו, בסופו של דבר אספנו אינפורמציה מ-1400 אנשים, או 1390. אנחנו יודעים מכמות יחסית גדולה של אנשים על מה הם מדווחים. והמטרה האחרונה שלנו, שהיא הכי קונקרטית, היה לנו 5 היפותזות ספציפיות שמבוססות על, גם על אנקדוטות וגם על מחקר קודם בפול דוס סייקדליקס, שרצינו לראות ממש כמה דברים ספציפיים, האם מייקרודוסרס יותר טובים או פחות טובים מלא מייקרודוסרס.
אוקיי, שמה, מה הם הדברים?
אז היו לנו 5 היפותזות כאלה.
כן.
הראשונה זה שאנשים שעושים מייקרודוסינג, יהיה להם ראש יותר פתוח, מה שנקרא אופנס. זה ממד אישיות שהוא נחשב יחסית יציב. יש מחקר מ-2011 שהראה שאנשים שלוקחים מנה מלאה של פטריות הזיה, או הכימיקל הפעיל, סילוסייבין, רמת הפתיחות שלהם עולה בצורה מובהקת. וזה אפקט מאוד משמעותי, כי זה נחשב מימד יציב.
כן, של אישיות, זה מאוד מאוד משמעותי.
כן, אז אמרנו, אוקיי, בוא נראה אם זה גם קורה לאנשים שלוקחים מנות מאוד קטנות, ולא רק מנות גדולות. דבר, מימד אישיות נוסף שבדקנו, זה מה שנקרא נורוטיסיזם, אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית, נורוטיות?
פולניות?
פולניות, סבבה. שזה...
נורוטיות, כן.
הנטייה לחוות רגשות שליליים, להרגיש פחות טוב. ציפינו שאנשים שעושים מייקרודוסינג יהיו יותר נמוכים בזה. שזה גם, אם זה מייקרודוסינג שגורם לזה, אז זה מאוד מפתיע, כי זה נחשב מימד אישיות יחסית יציב. לצורך העניין, אגב, מיינדפולנס גם גורם לירידה בנורוטיסיזם. שזה גם, זה ממצא מאוד מעניין וטוב, כי זה אומר שאנשים שעושים, מתרגלים מיינדפולנס, הם מרגישים יותר טוב. אז זה חשוב ונהדר, וקיווינו שזה גם ככה למייקרודוסינג.
כן.
ההיפותזה השלישית הייתה שזה קשור גם לנורוטיסיזם, של אנשים שעושים מייקרודוסינג, יהיו פחות מה שנקרא dysfunctional attitudes, גישות לא מתפקדות. דוגמה לגישה כזאת זה, אם, if I fail partially, it's as bad as failing completely. אם נכשלתי קצת, זה גרוע כמו כישלון מלא. שזה גישה לא בריאה.
מאוד לא בריאה.
אז אנשים שיש להם ניקוד גבוה בסולם הזה, זה אנשים שבדרך כלל נותנים להיות מדוכאים וחרדתיים, ולא סבבה להם בחיים.
כן, כי כל דבר קטן מפיל אותם מאוד.
בדיוק. הדבר הרביעי שרצינו לבדוק, זה, ההיפותזה שלנו הייתה שאנשים שעושים מייקרודוסינג, הם יהיו יותר חכמים, יהיה להם יותר wisdom, מאנשים שלא עושים מייקרודוסינג. עכשיו, חוכמה זה משהו סופר מורכב,
מאוד.
כאילו...
איך בודקים את זה בכלל?
בדיוק, כי אם אתה חושב על זה, אתה יודע אם משהו היה חכם או לא, רק בדיעבד, לפי אם זה יסתדר. קשה לומר מבעוד מועד אם משהו היה חכם. אבל השתמשנו בסקייל שהוא כאילו validated, אפשר לסמוך עליו, והשתמשו בו בכל מיני ניסויים. והוא מודד דברים כמו, אני מחובר לרגשות שלי, יש לי חוש הומור לגבי עצמי, אני נהנה להיות בטבע, כאילו... שאתה בן אדם ש... אני לא יודע, חכם. אני לא סופר... כאילו, זה הכי טוב שיש. לא רצינו לבנות סקייל חדש רק בשביל המחקר הזה.
כן.
זה גם, אגב, זה... כשמשהו שחשוב לדעתנו לזכור, זה שכשחוקרים משהו שהוא שנוי במחלוקת, עדיף להשתמש במכשירים שהם לא שנויים במחלוקת.
נכון.
כדי שלא אחרי זה יגידו לנו, אבל אי אפשר לדעת אם מה שמצאתם זה בכלל מדויק.
כן.
אז החלטנו, באופן עקבי, השתמשנו במכשירים שהם מבודעים, שמשתמשים בהם כבר שנים, אז אין מה לדאוג. ולבסוף, ההיפותזה החמישית, שזה היה מה שאותי הכי עניין, זה ההיפותזה שאני דחפתי, אנשים שעושים מייקרודוסינג יהיו יותר יצירתיים. איך שמדדנו יצירתיות, זה גם, זה משהו סופר קשה.
איך מודדים יצירתיות?
בדיוק. לפי דעתי אין דבר כזה.
כן.
כלומר, אין דבר, אין איזה משהו אחוד שהוא כל היצירתיות באשר היא. אני חושב שיש הרבה סוגים של יצירתיות, ויש דרכים למדוד כל, לא יודע, פן או ממד של יצירתיות. ספציפית, מה שאנחנו מדדנו זה מה שנקרא divergent creativity. זאת אומרת, לחשוב גדול, לחשוב רחב. מה שמצאנו זה, איך שמדדנו את זה, זה נתן, אתה אומר לבן אדם, יש לך דקה לחשוב על כמה שיותר שימושים יצירתיים לאובייקט הבא, ואז אתה אומר, לבנה. אז לאנשים היה דקה לחשוב על כמה שיותר שימושים יצירתיים ללבנה ולסכין, בעצם מה שנקרא household objects, ודירגנו, אחרי זה סידרתי הכל לפי א' ב', כדי שלא יהיה איזה bias שמי שמנקד את זה יתחיל לחשוב, לפי בן אדם, לפי התגובות של כל בן אדם, יחשוב, אז זה נגיד בן אדם יחסית יצירתי, או זה בן אדם לא יצירתי, אז זה הכל לפי א' ב', נתתי את זה לשלושה שופטים, שכל אחד דרג את זה בנפרד, וכל שופט דרג את זה על שלושה ממדים שונים. ממד ראשון זה uncommon, כמה לא רגיל, לא סטנדרטי, כמה מוזר השימוש הזה. שני זה remote, כמה שונה השימוש הזה מהשימוש הסטנדרטי של האובייקט, והאחרון זה clever. כמה יעיל, מועיל, מצחיק, מגניב השימוש הזה.
ואז עושים איזשהו ניתוח של הנקודות, ונותנים לזה איזשהו סקאלה. שמים את זה בסקאלה.
כן. ומה שיצא זה שאנשים שעושים מייקרודוסינג, רגע, לא סיפרתי בעצם אף אחד מהדברים בינתיים.
נכון.
אפשר להגיע לשלב התוצאות?
בטח, אני רוצה רגע כאילו לתת לך קרדיט על זה שאתה חברים, הוא עומד פה, כאילו לא עומד, יושב. מול המיקרופון מפרט את כל השלבי הניסוי בצורה, בלי להפסיק, בלי לפטופ פתוח או משהו כזה, אז שפו.
תודה.
לא פשוט. כן, בטח, אני אשמח לשמוע על התוצאות.
קול. אז אני חושב ש... אני מתאר לעצמי, אם אני הייתי מאזין לפודקאסט הזה, כבר לא הייתי בדיוק זוכר מה ההיפותזות. אז אני אתחיל ואני אגיד שזה מה שהכי הפתיע אותי, שצדקנו בהכל. זה אף פעם לא קורה. זה כאילו זה גרם לנו לחשוד שעשינו טעויות בניתוח. אז ניתחנו את הכל שוב מאפס, כי אמרנו, אין סיכוי. אתה אף פעם לא צודק בהכל.
נכון.
תמיד משהו, כאילו משהו יהיה מוזר, אבל הכל יצא נכון.
כן, גם שאלתם לא מעט שאלות, אז הייתי מצפה שמשהו לא יפגע.
לגמרי. אז נתחיל מההיפותזות, כי זה הכי קל לענות. יצא שאנשים שעושים מייקרודוסינג, הם באמת יותר open-mindedness, יותר open-minded, סליחה.
כן.
שזה לא מפתיע. למעשה, אני הייתי מצפה שמלכתחילה ההבדל הוא בגלל שהם יותר open-minded,
הם עושים מייקרודוסינג בכלל.
בדיוק. אבל אולי זה שלב שחשוב לציין בו, המחקר הזה הוא לא סיבתי. אי אפשר להגיד בגלל שהם עושים מייקרודוסינג אז הם ככה.
כן.
אנחנו יודעים שיש קורלציה, יש איזשהו קשר בין הדברים, אבל אנחנו לא יודעים מה הסיבה.
נכון. גם מה שרציתי לשאול באמת זה... איך אנחנו יודעים, זאת אומרת, כמו שאמרת בהתחלה, שבן אדם, היה מחקר ב-2011, שהראה שמי שעושה פטריות במנה מלאה, הוא יש, ממד האופנס שלו גבוה יותר מלפני שהוא עשה פטריות. איך אנחנו יודעים שאנשים האלה שעושים מייקרודוזינג לא עושים גם פטריות?
אז שאלנו את זה. האמת שזו שאלה ממש טובה. אני חושב שזה גורם מקביל משמעותי במחקר שלנו. הרבה מהאנשים שדיווחו שהם עושים מייקרודוסינג, גם דיווחו שהם עשו בעבר לפחות מנה מלאה אחת, או של DMT, או LSD, או פטריות. זה גורם מקביל. כשהשלב הבא שלנו זה הולך להיות לעשות, זה אנחנו נעשה מחקר במעבדה, ובמחקר המעבדה שלנו זה כולם יהיו מה שנקרא סייקדליקס נאיב. אנשים שבחיים לא עשו שום סם פסיכודלי, וככה נדע. אבל זה, כן, נקודה חשובה.
זה מבורך, זה שדרך המדע אנשים התנסו בדבר הזה, אבל זה כבר, חברים, זה השקפה שלי, זה לא רותם אמר. אוקיי, אז הממצאים ממש, הכל היה נכון, זה מטורף.
כן, אז כן, יצא שאנשים שעושים מייקרודוסינג, יותר open-minded, פחות neurotic, יותר חכמים, פחות dysfunctional attitudes. עכשיו, כל ארבעת הדברים האלה, בעצם אפשר להגיד כן, אבל כאילו... אנשים שעושים מייקרודוסינג, אז יש להם ציפייה שזה יעזור להם בדברים האלה, כי זה מה שהם מספרים. אז זה גם משפיע על איך הם מגיבים לשאלונים.
נכון.
אז אפשר לטעון שאת כל ארבעת הדברים האלה, זה הכל נובע ממה שנקרא expectancy bias, אבל לא לגבי יצירתיות. אתה לא יכול לזייף יצירתיות.
נכון, בטח שהבאת שופטים אובייקטיביים שנתחו את התוצאות האלה.
אז אני חושב שהיצירתיות זה בעצם הממצא הכי חשוב ומעניין שיש לנו. שמצאנו שאנשים שעושים מייקרודוסינג יותר יצירתיים בכל אחד מהממדים שהזכרתי. יותר uncommon, יותר clever ויותר remote.
עכשיו, כל הדברים האלה הם ביחס למה?
ביחס, אז כשגייסנו, כשאנשים התחילו את הסקר, הם היו, שאלנו, do you microdose? ואז היה להם בעצם ארבע אופציות איך לענות על זה. אני לא עושה מייקרודוסינג וזה לא מעניין אותי. אני לא עושה מייקרודוסינג אבל אני רוצה לעשות מייקרודוסינג. אני כרגע עושה מייקרודוסינג ובעבר עשיתי אבל הפסקתי. אז כאילו יש לנו מה שנקרא quasi timeline. זה כאילו, זה לא בדיוק כמו לפני הניסוי ואחרי הניסוי, אבל אנחנו ככה למשל יכולים להבדיל בין אנשים שרוצים לעשות מייקרודוסינג אבל עוד לא עשו, ואנשים שכבר עושים מייקרודוסינג. אנחנו יכולים לראות אם זה איזה משהו שיש לבן אדם לפני שהוא בכלל מתחיל לעשות, זה הרצון שלו לעשות את זה, הפתיחות המחשבתית שלו, דברים כאלה, או שזה קשור יותר לסם ספציפית. ונראה לפחות מהממצאים שלנו, שוב, זה קורלציה, נראה מהממצאים שלנו שזה קשור לשימוש בסם, ולא לרצון להשתמש בסם.
ועכשיו עם עם הממצאים האלה בעצם, אתם רוצים לצאת למחקר שהוא יותר מבוקר.
מה שנקרא,
אני מניח שהייתם רוצים להמשיך לעשות את זה.
But wait, there's more. אז כן, אבל בוא נגיד, המחקר האפידמיולוגי שעשינו, המחקר שאמרתי לאפיין את האוכלוסייה, אותי באופן אישי הוא פחות מעניין, זה יותר משהו שיהיה, זה בשביל הפסיכיאטרים, זה מי שמעניין אותו public health.
כן.
אז מזה לא נראה לי שממש נוכל לצאת עם היפותזות חדשות, אבל מהמחקר ששאל, מהחלק של המחקר שבו שאלנו מה שלושת הדברים הכי טובים ומה שלושת הדברים הכי גרועים, גם מזה למדנו המון, וגם מזה נוציא היפותזות למחקר שנעשה במעבדה. אז שלושת הדברים שאנשים דיווחו הכי הרבה שהדברים הטובים, זה יותר פוקוס, יותר יצירתיות ושיפור במצב רוח. עכשיו, זה מתיישב יופי עם מה שמצאנו, מאוד הגיוני, זה בגדול דברים שתכננו לבדוק בכל מקרה. האמת היא שגם הרבה אנשים דיווחו שזה עוזר להם להיות יותר סושיבל, להיות יותר חברתיים. אז זה גם משהו שאנחנו מתכוונים לחקור, וזה גם משהו שיחסית מורכב להבין, אבל ננסה. כן. אני מעדיף לא לפרט יותר מדי על השיטות האלה, כי מי יודע, אולי בסוף גם נעבוד עם אנשים מישראל, אז עדיף שזה יישאר בשקט.
שלא ידעו את התנאי המחקר לפני כן.
כן.
בוא נדבר שנייה על מייקרודוזינג, זאת אומרת, אתם עשיתם מחקר שהוא מאוד מאוד, מחקר פרופר, זאת אומרת, אני מניח שהגדרתם כל דבר ודבר. איך הגדרתם מייקרודוזינג?
זאת שאלה ממש טובה. בגלל שאין בעצם כרגע הגדרה, אתה יודע, אין איזה קונצנזוס מדעי על כמה זה.
גם לא מדעי אין קונצנזוס, יש המון ויכוחים גם ברדיט וגם בפורומים של אנשים מישראל. שמדברים על מייקרודוזינג, האם האמנה חייבת להיות סאב-פרספטואלית, זאת אומרת, שאני לא מרגיש אותה בחושים שלי באופן מלא, אולי רק אם אני ממש עכשיו עושה מדיטציה של רבע שעה, או ממש מנסה, אז אני אחוש באיזה שינוי איכותי, או שמדובר במינון שהוא הרבה יותר נמוך, אבל זה בסדר אם זה כן מגיע לאחד החושים, זאת אומרת, אם כן יש לי שינויים בדרך שבה אני חווה את העולם בראייה, או אז מה, איך אתם התייחסתם לזה? כי זה שאלה שבאמת אין לי תשובה עליה, ואף אחד לא עונה לי עליה. וזה okay. בסדר, יכול להיות שפשוט אין עדיין.
בדיוק, עדיין אין לנו. עובדים על זה. איך שאנחנו החלטנו להגדיר את זה, זה לא לפי החוויה, אלא לפי הכמות. כי זה היה מורכב מדי, הרגשנו שזה מורכב מדי, ושזה ייקח יותר מדי זמן למשתתפים, וזה על תחילת הניסוי, להסביר למה אנחנו מתקדמים כשאנחנו אומרים מייקרודוסינג. אז פשוט ביקשנו מאנשים לדווח כמה הם משתמשים. אז הכלל האצבע שלנו היה 10% ממנה סטנדרטית זה מייקרודוס, אז נגיד 0.1, 0.2, 0.3 גרם פטריות, 10 מיקרוגרם LSD, ו...
נכון, גם לא שאלתי על איזה חומרים אנחנו מדברים. אז LSD, פסילוסיבין.
ו-DMT.
ו-DMT. יש אנשים שעושים מייקרודוזינג של DMT?
אז זהו, שמה שהתברר מהמחקר הזה, זה שהרבה אנשים חושבים שהם עושים מייקרודוזינג, אבל הם בעצם עושים כזה חצי מנה. וזה... את רוב האנשים האלה לא כללנו בניתוח שלנו כמייקרודוסרס, כי זה יותר מדי.
כן.
אז אנשים, הסטנדרט שלנו למייקרודוס היה בערך 10% ממנה סטנדרטית, וכשזה היה 25% או יותר ממנה סטנדרטית, אז אמרנו, חלאס, זה כבר לא מייקרודוס. זה, אני אוהב לכנות את זה, אני לא זוכר איפה קראתי את זה באיזה פודקאסט, מישהו הגדיר את זה כמיוזיאם דוס, ומאוד אהבתי את זה.
מנה שאתה יכול ללכת איתה למוזיאון?
בדיוק. ממש חמוד.
מעולה, ממש. אוקיי, אז דיברנו באמת, התחלנו לדבר על המינונים, שהרבה אנשים עושים מה שאתה אמרת, מיוזיאם דוס.
מיוזיאם דוס. כן, או יותר מזה.
נשמע לי כיף.
האמת היא שזה סגווי טוב לדבר רגע על מה שאנשים דיווחו, הדברים הכי גרועים שקשורים במייקרודוסינג.
כן.
אז overwhelming.
אני שמח שאתה אומר את זה גם, כי כן, זה לא יודע אם כל חוקר יסתכל על הדברים בצורה אובייקטיבית כמוך.
כן, אז אנחנו באנו לעשות מדע.
כן, כן, כן.
אנחנו... ביקורתיים. אז, אבל אני חושב שהרבה אנשים ישמחו לשמוע מה הדרובקס.
בטח.
Overwhelmingly, הדבר שאנשים דיווחו עליו הכי הרבה, שהוא הכי בעייתי במייקרודוסינג, זה שזה לא חוקי. זה, אז זה הדבר העיקרי, זאת אומרת, אולי 30% זאת אומרת, יש לי כזה פאי צ'ארט, שגם זה זמין, זה יהיה זמין באתר שמתן יעלה, אז
כן.
כולם יוכלו לראות את זה. אז כן, הדבר שהכי הכי הפריע לאנשים זה שזה לא חוקי. והדבר השני שהפריע לאנשים זה שהם דיברו על physical discomfort, זאת אומרת, קשה לשבת, קשה, כאילו לא נעים בגוף. ועוד דבר שאנשים דיווחו עליו, זה שקשה למצוא את הדוס שלהם. זאת אומרת, אתה, נגיד אתה קונה עכשיו חומר לא חוקי, בוא נקרא לו LSD. עכשיו, בגלל שהוא לא חוקי וקנית אותו מסוחר סמים, אתה לא יודע מה באמת יש שם. אז אתה מנסה לעשות מזה מייקרודוס, ויצא לך קצת יותר מדי, אז יכול להיות שנהרס לך היום.
כן.
כי אתה לא מצליח לעבוד, אתה לא מצליח להתרכז, ואז פעם באה אתה לוקח קצת פחות, והצלחת למצוא את המנה שלך. סבבה, זה המייקרודוס שלך, עד שנגמר לך מה שקנית מהבאץ' הזה. אבל בסוף תצטרך לקנות עוד.
נכון.
מסוחר סמים.
נכון.
שמישהו מייצר את זה באופן לא חוקי. ההספקה לא אחידה. שוב, אתה צריך להתחיל מאפס ולהבין מה הדוס שלך. אז נראה ששניים מתוך השלושה דברים שאנשים הכי מתלוננים עליהם, זה דברים שאפשר לתקן די בקלות עם רגולציה. אם אתה עושה את זה חוקי ואתה דואג, אני לא יודע איך נכון לעשות את זה חוקי, אבל אתה דואג שתהיה אחידות, אז שניים מהדברים שאנשים הכי מתלוננים עליהם פשוט ייעלמו.
מעניין. גם יש את העניין הזה גם כשלא עושים מייקרודוזינג, כשעושים פול דוס, שהרבה פעמים אנשים מאוד, אתה יודע, משהו שמאוד נכנס להם לתוך החוויה, זה האלמנט הזה שהם עושים משהו שהוא אסור ולא חוקי. וכן, זה ממש מה שיכול לא להיות.
כן.
כן, תצביעו למפלגות שמקדמות לגליזציה מלאה. ומה עוד אנשים מדווחים מעבר ללא חוקיות כדבר, כדרובק?
כדברים שליליים. האמת היא שאלה בדרך כלל לא שואלים אותי, כי אנשים נורא שמחים לשמוע שהתלונה העיקרית זה שזה לא חוקי.
ונשארים שם, ו... כן. אני מאמין ש90% ממי שמאזין לפודקאסט הזה, הוא היה רוצה שהחומרים האלה יהיו ברגולציה כזו או אחרת. או חופשיים לגמרי, או תחת רגולציה, אבל כן ניתנים שיהיה אפשר לעשות איתם מדע ומחקר אישי וציבורי.
כן. אני לא יודע, אפשר רגע לעצור, כי ייקח לי שנייה למצוא את ה...
אין בעיה.
אז באמת, מה שאנשים הכי דיווחו שמפריע להם זה שזה לא חוקי, 29%. הדבר הבא שאנשים דיווחו עליו זה physiological discomfort, שלא נוח להם, 17.5%. ואז זה מלא, יש 11.2% שזה other, ויש כל מיני דברים תחת other. לא הצלחנו לשים את זה באיזה קופסה אחת. ואז יש כל מיני דברים קטנים, כל מיני, לאנשים מרגישים שיש להם פחות אנרגיה, הם מרגישים שיש להם יותר סימפטומים של מחלות נפש קיימות, שדווקא זה פוגע להם במצב רוח, שזה מוריד להם חרדה, שזה מאוד מפתיע, זאת אומרת, מי שילך לאתר ויסתכל על המצגת שלנו, יראה שבעצם הרבה מהדברים הטובים שאנשים מדווחים, הם גם מדווחים אותם תחת דברים רעים. זאת אומרת, אנשים למשל מדווחים הרבה שזה מוריד, מפחית את החרדה שלהם, אבל גם אנשים מדברים הרבה על זה שזה מעלה את החרדה שלהם. אנשים מדברים הרבה על זה שזה עוזר להם למצב רוח, אנשים מדברים על זה שזה מוריד להם את המצב רוח. אז יש פה משהו מוזר שקורה, יכול להיות שזה משפיע על אנשים שונים בצורה שונה, יכול להיות שזה התנאים שבהם האנשים האלה עושים את זה, כאילו יכול להיות שסט וסטינג משפיע גם על מייקרודוסס.
כן.
אז זה ממצא מעניין שאנחנו גם, אנחנו רוצים להבין אותו במעבדה.
אז עשיתם את זה לפי 10% מהמקור, אתה אומר, זאת אומרת, מהדוס המלא.
כן, פחות או יותר 10%, הקאט-אוף שלנו, שזה כבר יותר מדי, זה 25%.
כן. והחומרים אמרנו, LSD, פסילוסיבין ו-DMT.
כן.
קטע. ממש.
כן.
שעושים את זה. ומשהו שעולה כאילו בהקשר הזה, שאני, בגלל המקום שלך כחוקר שמגיע לזה מהנקודת מבט האובייקטיבי, דווקא מעניין אותי אם יש לך, מה אתה חושב על זה? כאילו, הפסיכדליה והחומרים האלה, יש להם, יש איזשהו עולם תוכן של מין בנפישל רוחני כזה, או הסיבה שאנשים עושים את זה בתוך מה שנהוג בטבע, במסיבות כאלה ואחרות, במסע המחקר עם עצמם, מאוד שונה ממה שמייקרודוזינג מציע, שזה עשייה בתוך כדי עבודה, יום-יום, פרודקטיביות. יש לך איזושהי מחשבות בנושא הזה?
כן, אבל אני חושב שזה ממש תלוי בתפיסה הפוליטית שלך. זאת אומרת, אני חושב שזה דוגמה לאופן שבו אנחנו רק מנסים להיות פועלים יותר יעילים במכונה שהיא הקפיטליזם, להיות גלגלי שיניים שעובדים בצורה יותר משומנת. ואני חושב שכשאנשים לוקחים את זה ככה בקטע, זאת אומרת, אני חושב שהפרקטיקה הזאת, לפחות בעשור האחרון, התחילה הרבה מסיליקון ואלים, כאילו סן פרנסיסקו וזה, כל מיני טקיז כאלה, שעובדים מיליון שעות, שנהיים עשירים, ושחיפשו משהו כדי להיות עוד קצת יותר עשירים. או אולי, אני לא יודע אם גרוע או טוב מזה, אנשים שעובדים בעבודות אצל הטקיז, וגם, ורוצה, כאילו, זה או זה, או אני לא יודע מה הם היו עושים במקום קוקאין, או כל מיני נוטרופיקס שכאילו אמורים לחדד את המחשבה. מהפרספקטיבה הזאת, אני לא כך אוהב את זה. אני חושב שזאת לא צריכה להיות הגישה שלנו. וזה קצת כמו, אני חושב שזה שוב מתחבר לאיך שמיינדפולנס נהיה, הקונספט של מיינדפול זומבי. כאילו, שנהיה קורפורט מיינדפולנס, שמלמדים מיינדפולנס בכל מיני תאגידי ענק, שבן אדם יושב 8 שעות בקיוביקל, עושה עבודה שהיא מיינדלס, שהוא יודע שהיא גם כנראה מזיקה לחברה ולסביבה, אבל כל פעם שעולה לו כזה, אוי, למה אני עושה את מה שאני עושה? זה לא טוב. אז הוא אומר, אוקיי, תסתכל על הנשימה, זה יעבור.
תתמקד בתיוק.
כן.
עוד מסמך.
אז מהפרספקטיבה הזאת, לא סבבה. אני לא בעד זה.
זה מונח מעולה, לא שמעתי אותו אף פעם.
מיינדפול
זומבי, כן.
כן, או מיינדפול סנייפר. אותו קונספט.
כן.
מנגד, אני חושב ש כמו מיינדפולנס, זה יכול לאפשר לאנשים קצת יותר לפתוח את הראש, וקצת יותר לראות את המציאות כמו שהיא. אני חושב שהרבה אנשים שמתרגלים מיינדפולנס, זה משפיע על הרגלי תזונה שלהם, על הפעילות הגופנית, על כמה הם טובים לעצמם, וכמה הם טובים לסביבה שלהם. וזה מעניין שגם אמרתי שהחלק האפידמיולוגי של המחקר שלנו פחות עניין אותי, אבל זה בהחלט משהו ששמנו לב, אלה שדיווחו שהם עושים מייקרודוסינג, עושים יותר מדיטציה, יותר פעילות גופנית, מקפידים על הדיאטה, מפסיקים לעשן, מפסיקים לשתות. זה דברים שגם, זה מעודד, וזה מה שהיית מצפה שיקרה בעקבות, אתה יודע, אנשים שעושים פול דוס, מספרים שאחרי זה הם פתאום הבינו איך הם מכניסים לגוף שלהם רעל, והם לא יכולים לעשות את זה יותר, והיה להם חוויה, אתה יודע, מאוד גופנית, סומטית, כזה שורשית. וכשאתה עושה מייקרודוס, לא היית מצפה, זאת אומרת, אם אנחנו הולכים על ההגדרה שזה סאב-פרספשואל, שאתה בכלל לא מרגיש את זה ביום-יום, זה מפתיע שזה עדיין משפיע על האנשים, על הדפוסי התנהגות. אז אפשר להיות אופטימיים לפחות בקטע הזה.
כן, נכון, נכון. ובאמת אנשים מרוב הדיווחים שזה סאב-פרספשואל?
לא שאלנו את השאלה הזאת. שוב, ניסינו לצמצם, אתה יודע, למזער. אז לא שאלנו גם כמה אתה לוקח, וגם אתה בטוח שזה סאב-פרספשואל? שאלנו רק כמה אנשים לוקחים. המסקנה שלנו, סביר להניח שהרבה מאוד אנשים לוקחים את זה שזה לא סאב-פרספשואל, הם פשוט לוקחים מנה קטנה.
הבנתי. בהנחה והיה לך עכשיו ואני מחזיק אצבעות גם שתקבל באמת אפשרות להמשיך את המחקר, מה, איך היית רוצה שהוא ייראה?
זה נהדר, אני שמח שאתה שואל. בגדול, מה שקרה זה שהצגנו את הממצאים שלנו בפעם הראשונה בינואר בכנס, ומיד אחרי זה פנו אלינו קבוצת משקיעים, שרצו לתת לנו מלא כסף, ורצו שנעשה מחקר על מייקרודוסינג. ספציפית, נראה ש... full dose psychedelics, הם פועלים ממש טוב על מה שנקרא treatment resistant depression. זאת אומרת, דיכאון שנוגדי דיכאון סטנדרטים לא עובדים עליו. זה בערך 30% מהאוכלוסייה של אנשים מדוכאים. עכשיו, אם אנחנו, הבול פארק בגדול אומרים, משהו כמו 300 מיליון בני אדם מדוכאים כיום בעולם. 30% מזה זה 100 מיליון. זאת אומרת שיש שוק של 100 מיליון אנשים שיכולים ממש, אפשר להרוויח עליהם קופה. כן. אם נייצר להם נוגדי דיכאון. באו אלינו החבר'ה, אמרו, ניתן לכם מלא כסף, אבל לא יהיה לכם זכויות על זה, והכל צריך להיות בשושו, ובסופו של דבר לא תוכלו לפרסם מה שאמרתי קודם, זה לא יהיה open science.
כן.
אז אמרנו המון תודה. אבל יש לנו את איך שאנחנו עושים את זה, אנחנו פה בשביל המדע. אנחנו גם דאגנו שבגלל שיש להם אינטרסים, הם לא ירצו שנציג את התמונה המלאה. אתה יודע, תמיד עם כל טוב יש גם קצת רע. ואנחנו רוצים להיות אובייקטיביים ומדעיים. אז אנחנו קצת עמדנו על שלנו, הם קצת עמדו על שלהם. בסופו של דבר, אני חושב שהם ויתרו לא בגלל זה, אלא בגלל שהם הבינו שזה תהליך ארוך ומורכב, ושיש תחרות. עוד שנייה אני אדבר על התחרות, אבל מה שעבור המחקר הזה, בנינו בעצם תוכנית שלמה. אנחנו יודעים איך יראה המחקר שלנו, אני... לא אפרט יותר מדי, אבל זה יהיה מבוסס על ההיפותזות, על הדאטה שכבר יש לנו, וזה יהיה מין כזה ניסוי כלים, לראות שזה באמת עובד כמו שצריך בתנאי מעבדה. כרגע, הבעיה העיקרית שלנו, וזה חוזר לקומפטישן, זה אפילו לא כסף, כי אנחנו מגישים כרגע כל מיני גרנטים, ויש הרבה עניין בנו גם מצד... ארגונים ללא כוונת רווח, כמו מקום שנקרא Y Combinator, זה הם יושבים בסן פרנסיסקו, הם מושקעים בכל מיני פרויקטים חברתיים כמו Universal Basic Income, אבל בקטע טוב, לא בקטע של קלובקס, שזה עניין אחר, והם יצרו איתנו קשר ואנחנו מדברים איתם, וכסף זה לא הבעיה שלנו כרגע, הבעיה שלנו זה להשיג את החומר. אנחנו רוצים להמשיך לעבוד עם סילוסייבן, החומר בפטריות הזיה, ו... יש, איך שהמצב כרגע, להבנתי, יכול להיות שאני טועה, ואני לא רוצה להוציא דבטו של אף אחד, אם אני טועה, אני אשמח לדעת שאני טועה, אבל אני יכול להגיד איך אני מבין שהמצב כרגע.
כן.
יש ארגון שנקרא, זה סטארט-אפ, שנקרא Compass Pathways. הם יושבים באנגליה. לפני מספר שנים, פיטר תיל, שהוא המקים של פייפל, והוא איש מאוד עשיר, החליט להשקיע בהם משהו כמו 100 מיליון דולר, עבור מחקר על סילוסייבין. ואחד הצעדים שקמפס עשו, זה לחתום על אקסקלוסיביטי קונטרקטס, עם כל מי שמייצר כרגע סילוסייבין בעולם. סילוסייבין שהוא ברמה שאפשר לתת אותו לבני אדם. כלומר, כל החברות שמייצרות כרגע סילוסייבין, יכולות לייצר אך ורק עבור קמפס.
וואו.
אז חוקר שלא חוקר, שלא עובד איתם כרגע, אין לו איך להשיג את זה. יש כל מיני חברות שעובדות כרגע על לפתוח קווי ייצור, יש מרוץ בעצם, כי יש כרגע מונופול, ומי שישבור את המונופול, יהיה לו הזדמנות עסקית טובה. אבל כרגע, הפער שלנו, זה שאנחנו מחכים לזה שבכלל יהיה אפשר לרכוש חומרים.
וואו. ואני ממש חשבתי שאתה הולך לדבר איתי על הפוליטיקה של הדבר, והקושי לקבל אישור לזה בסביבה האקדמית של היום, לא, בכלל לא זה.
בקנדה זה יחסית פתוח, זה מעורב בזה, זה תהליך ארוך ומורכב, הם רוצים לעשות את הדו דיליג'נס שלהם, הם רוצים לראות שאנחנו מדענים אמיתיים, שאכפת לנו מאיכות החיים ומה...
בסופו של דבר, אתה נותן חומרים בתור ארגון לבן אדם.
כן, לגמרי. אז גם Health Canada, וגם ספציפית האוניברסיטאות שאנחנו עובדים איתן, כולם מאוד רציניים, כולם, אתה יודע, מדקדקים, וטוב שכך.
כן.
אני, אין לי שום בעיה עם זה, אבל זה לא הבעיה העיקרית שלנו.
אבל אני אקשר רגע, כאילו, פטריות זה משהו שיש לא מעט אנשים, גם בארץ שמגדלים אותם, להנאתם, יש מדריכים באינטרנט, עכשיו ברור שבתור חוקר אתה צריך משהו שהוא יהיה מבוקר. אבל סתם, מעניין אותי, כאילו, מה הבעיה בעצם לייצר פטריות?
שאתה לא רוצה, זה לא, בפטריות יש כמה חומרים פסיכודליים, יש לך את הסילוסייבין, יש לך סילוסיטן, יש לך סילוסין, יש מספר חומרים שהם דומים, המולקולות דומות, אבל הן לא זהות, ואנחנו מנסים להתרכז במשהו אחד כל פעם, אנחנו, הגישה שלנו היא די רדוקציוניסטית, אנחנו די מנסים לצמצם את מה שיכול להפריע, או מה שיכול, אתה יודע, לסבך את המערכת היחסים הקיימת, להתרכז כל פעם במשהו אחר. אנחנו רוצים להתרכז במולקולה אחת. זה גם הסטנדרט, זה גם הרבה יותר פשוט לקבל אישור לזה. ומה ש... איבדתי את עצמי.
כן, אז לגדל פטריות, כאילו זה...
טוב, כן.
אז אתם רוצים להתמקד במולקולה אחת, זה כאילו פחות הבעיה נראה לי בלגדל יותר במעבדה שאתה...
מסנטזים את זה.
כן.
עכשיו, ספציפית צריך לסנטז את זה, זה חוק שעבר לפני, אני לא יודע, אולי, אתה יודע מה, אני לא אנפיץ סתם. חוק שעבר יחסית לאחרונה, זאת אומרת, כל המחקרים האורגינליים שנעשו על LSD ועל סילוסייבין, בשנות ה-60, לא השתמשו בסטנדרט הזה, אבל כיום יש סטנדרט שנקרא GMP, Good Manufacturing Process. למה צריך את זה? אני לא יודע. זה חותמת גומי, אבל זה עולה מלא כסף. זה דורש לשדרג ולשנות פסי ייצור. כרגע, אם תיכנס לאינטרנט, תחפש לקנות LSD או סילוסייבין, מה שברמת ה-Research Grade, אין לך בעיה למצוא את זה. זה גם לא מאוד יקר, וזה אותה מולקולה. אבל בשביל שיאשרו לך אתית לתת את זה לאנשים, צריך להיות GMP Certified. וכרגע, כל המקומות שמייצרים GMP Certified סילוסייבין, יש להם חוזים עם Compass Pathways.
איי. כן, טוב, לא נסבך גם את המאזינים שלנו, עם כל מיני סיפורים על פיטר טיל, אבל הוא אחד האנשים היותר סנויים בעולם, מסיבות כאלה ואחרות, שקשורות גם לעוד חומרים שהוא מנסה לעשות עליהם בקרה, נטו בשביל בצע כסף. בחור שמעניין לקרוא עליו.
כן, אפשר, אני חושב שהדרך הכי כאילו צ'ריטבל לדבר עליו, זה הוא מיליונר או מיליארדר אקסצנטרי.
כן, למרות ששוב, השותף שלו זה אילון מאסק, והוא עושה בדיוק הפוך. רק רוצה לפתוח את הדברים בדרכו, אבל...
זה מעניין לראות כמה הקו דק בין סופר וילן לסופר הירו.
סופר הירו, כן, ממש. נכון, גם בקומיקס מאוד מעניין לראות את זה. יפה, אני... יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף על המחקר, על מייקרודוזינג?
אני יכול להגיד כמה אנקדוטות, רק כאילו בקטנה איזה שתי אנקדוטות שאנשים אמרו לנו, וכי בסוף הסקר, כאילו, יכולנו למדוד רק כמות מוגבלת של דברים. בסוף הסקר אמרנו, אם יש לכם משהו שאתם רוצים להגיד על מייקרודוסינג שעוד לא אמרתם, וכאילו, ואתם רוצים בכל זאת להזכיר, אז זה הזמן טוב להגיד משהו. אז הייתי רוצה אולי להקריא איזה...
בטח, נשמח לשמוע.
על הכיפק. Okay. אז מישהו אומר, when I microdose, I seem to be able to understand things the first time I read them much more often. אז כאילו מישהו ממש אומר, זה עוזר לי להבין דברים. מישהו אומר, I started my microdosing experiment with psilocybin mushrooms and therein got relief from depression and alcoholism. אז כאילו מישהו... עבר לו הדיכאון והוא כבר לא אלכוהוליסט. מישהו אומר, one of the most life-changing experiences I've ever had. Depression is nearly gone, anxiety is now manageable. I quit smoking cigarettes and pot and no longer crave them. שזה מאוד מאוד, אתה יודע, זה עושה, נותן קצת נחת.
מ-zero to vegan ב-microdosing אחד.
כן, אה? ואיזה, עוד מישהו אמר, microdosing reduced my migraines about 80%.
זה משהו נורא מעניין, אה? אני קורא על זה גם המון מידע שוב, אנקדוטלי וזה, אבל אנשים שמדווחים על שיפור, כאילו על הפחתה בכאב ראש.
כן, יש קצת ראיות, זה כאילו, לא אמורים לדבר על זה, אבל אני אדבר על זה בכל זאת. יש ראיות מאיזה כמה מחקרים שעדיין כרגע מאוד לא פורסמו, על זה שספציפית LSD, יש לו אנטי-אינפלמטורי פרופרטיז, בצורה מפתיעה. אז זה הגיוני שזה קשור בכאבי ראש, כי זה הרבה פעמים בעיה של דלקות מקומיות קטנות.
כמה עוד יש להבין ולחקור על העולם הזה. זה מדהים, זה כיף. וקדימה, אני מאוד מבסוט שאתה עושה את זה, רותם.
על הכיפק, תודה רבה.
אני חושב שזה ממש entry point מעולה לאנשים שחושבים על לעשות מחקר, כאילו אם הייתי שומע את הפודקאסט הזה לפני שהייתי עושה קורס בשיטות מחקר, אני חושב שהייתי, זה היה נותן לי איזה נופח אמיתי של הדברים.
כן. אז כן, אז כאילו, אני אשמח שתפרסם את המייל שלי גם, כל מי שיש לו שאלות, כל מי שרוצה לקשקש, אני ממש אשמח לענות על שאלות ככל שאני יכול, וכן, אם למישהו יש כסף, או שיודע על איפה, יש לו כיוון ל-GMP סילוסייבן, אז אני אשמח לשמוע.
כן, שיכול להיות שבאמת יהיה כמה, יש חוקרים שמאזינים לנו, ונקווה שלאחד מהם יהיה איזו תשובה לנו. ממש תודה שבאת.
בכיף, המון תודה לך.
בכיף, בכיף.
תודה רבה.
תודה.
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 Thank you.